לפני שנתחיל, נזכיר את כל האנשים היקרים שבזכותם השיעור עולה לאוויר. השיעור היום מוקדש לזכותו של יאיר בן יעקב וקרין למשפחת שלום, לכבוד יום ההולדת שלו. מזל טוב, נאחל לו שתמיד יאיר מזלו וימשיך להאיר את העולם בתורה ומצוות. נודה לכולכם, תלמדו לזכותו. להבדיל, השיעור היום גם מוקדש לרפואת ענבל אסתר בתופרה בתוך שער חולי ישראל. נודה לכולכם, תלמדו לרפואתה. ולהבדיל, השיעור היום גם מוקדש לעילוי נשמת שמעון בן ישוע אמרם וזוהרה, זיכרונו לברכה, שהיום כ"ד סיוון הוא יום פטירתו. שמעון היה איש ציבור בולט בקהילה היהודית בעיר שלו במרוקו, ופעל הרבה למען חברי הקהילה. הוא גם היה פעיל עלייה, ויחד עם אח שלו הם סייעו בעלייה של אלפי יהודים לארץ ישראל. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. ואחרונה חביבה, שיעור היום גם מוקדש לעילוי נשמת אמו של אחד הלומדים, לאומה בת שרה, זיכרונה לברכה, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. ועכשיו בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף קוף ח' במסכת יבמות. נתחיל במשנה בסוף העמוד הקודם ונסיים במשנה בסוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה ממש ארוך, 34 דקות ואחרי זה עוד 6 דקות של סיכום. בלי נדר מחר נפצל זה עם שיעור קצר, בואו נתחיל. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני מיעון, והיום נחלק את השיעור לחמישה סעיפים, אבל לפני זה בואו נזכיר מה זה מיעון. ילדה קטנה, אם יש לה אבא, הוא יכול לחתן אותה והיא מקודשת מדאורייתא. אם אין לה אבא, אבל יש לה אמא ואחים, אז מדאורייתא הם לא יכולים לחתן אותה, אבל מדרבנן תקנו שכן, בשביל שהילדה לא תזרק לרחוב, שיהיה לה בעל שישמור עליה, אבל זה רק קידושי דרבנן, ובשביל להפסיק אותם, לפני שהיא מתבגרת, כל מה שהיא צריכה לעשות זה למען, לומר שהיא לא רוצה. זה באופן כללי נישואין דרבנן ומיעון, ועכשיו כאמור נראה לגבי זה חמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה שבשביל שבאמת אחיה ואימה יוכלו לקדש אותה, יש לזה תנאים מינימליים, וזה א', אומר תנא קמא, זה שזה צריך להיות לדעתה, כלומר צריכים להודיע לה שהם הולכים לחתן אותה והיא צריכה להבין ולומר כן. דבר שני, אומר רבי חנינא בן אנטיגנוס, היא צריכה להיות מספיק בוגרת בשביל שתדע לשמור על קידושיה, כלומר שאם הבעל נותן לה כסף קידושים או שטר קידושים, היא יודעת לשמור על זה ולא לאבד את זה, אחרת היא קטנה מדי ואי אפשר, והגמרא באמת פוסקת את רבי חנינא בן אנטיגנוס להלכה, אלה שני התנאים, וזה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני, אם הילדה כבר לא רוצה להיות נשואה לו והיא עושה מיעון, אז כותבים לשטר שהיא תשמור עליו שזה יהיה ראיה שהיא באמת מיינה, בשביל שאם יום אחד היא תרצה להתחתן עם מישהו אחר, היא תראה את השטר בשביל להוכיח שהיא באמת מיינה לבעל הראשון. והשטר הזה נקרא גט מיעון, אבל הגמרא מדגישה שיש הבדל בין גט מיעון לבין גט רגיל, כי גט רגיל הוא עצמו עושה את ההפרדה בין הבעל לבין האישה, הוא זה שקורט ביניהם. לעומת זאת, גט מיעון הוא לא מפריד בין הבעל לאישה, מה שמפריד זה המיעון. הגט מיעון זה רק ראיה לזה שהיא מיינה. זה הבדל. עכשיו, כיוון שזה רק ראיה, ממילא הניסוח של הגט הוא קצת גמיש, ולכן בהתחלה היו כותבים משהו קצת ארוך, וזה שכותבים שהיא אמרה לבעלה לא ואינה בן, לא רוצה אותו, ולא צווין עליה, לא חפצה בו, ולית אנה ביה להתנסה ואליה, לא רוצה להיות נשואה לו, כל זה היו כותבים בשטר, אבל עם הזמן ראו שזה ארוך מדי, ואנשים ייקחו את זה יותר מדי ברצינות, ויכולים להתבלבל בין זה לבין גט אמיתי, ובסוף יבואו לכתוב את הנוסח הזה גם בגט אמיתי, לכן שינו את הנוסח של גט מיול, וכתבו משהו יותר משפטי וקר, וזה ביום פלוני, מיינה פלונית בפנינו, וזהו. וככה לא התבלבלו בין זה לבין גט רגיל, זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי, תנו רבנן, איך בדיוק היא ממענת, ואת הסעיף הזה נחלק לארבעה שלבים. השלב הראשון זה מה הנוסח של המיון, רק שימו לב לא להתבלבל עם הסעיף הקודם, שם דיברנו על הנוסח שבשטר המיון, עכשיו אנחנו מדברים על הנוסח של המיון עצמו. מה היא אומרת? אז האמת היא שאין נוסח מאוד מאוד ספציפי, אלא זה צריך להיות נוסח שבו זה ברור שהיא כבר לא רוצה להיות נשואה לו, כמו למשל איני רוצה בבעלי, או איני רוצה בקידושין שקידשו נעימי ואחי, זה השלב הראשון. השלב השני זה בפני מי צריכה לומר את הנוסח הזה, אז מן הסתם הכי טוב זה בבית-אין, אבל אומרת הברייתא שלא צריך בית-אין. היא יכולה גם לומר את זה לסתם אנשים שעוברים לידה או לחנווני שבמקרה הגיע אליו, ככה לפי רבי יוסי ברבי יהודה. ודבר נוסף, גם לא צריך שלושה אנשים או שני אנשים, אפשר אפילו לאיש אחד כמו אותו חנווני. עכשיו בסוגריים התוספות מהירים שאומנם היא לא צריכה לעשות המיעון בפני שני אנשים, אבל היא כן צריכה ששני אנשים יעידו שהיא עשתה את זה. אז גם כשהיא ממענת בפני אדם אחד, צריך שיהיה עוד איש מהצד שמסתכל ושומע, זה השלב השני בפני מי היא ממענת. לא צריך דיינים ולא צריך שלושה, אפשר אפילו אחד. השלב השלישי אומר רב יהודה בברייתא שיכולה לעשות את המיון גם כשהנסיבות והסיטואציה מראות בדיוק את ההפך. כלומר, למשל, אם היא בדיוק עכשיו באפיריון, כלומר, בסוג של כיסא כבוד שמוליכים אותה אל החופה, או שהיא בדיוק עכשיו משקה את האורחים של בעלה, או שהיא בדיוק עכשיו הולכת החנווני להביא משהו בשביל בעלה. בכל המצבים האלו, הסיטואציה החיצונית מראה שלכאורה היא רוצה בנישואים, היא משתפת פעולה איתם, אבל בכל זאת, אם תוך כדי זה היא אומרת שהיא ממענת שהיא לא רוצה, אז זה תופס וזה נחשב. עכשיו מיון. זה השלב השלישי. השלב הרביעי זה כבר בשליש העליון של עמוד א'. אמרנו מקודם שיש נוסח של מיון, שהיא צריכה לומר איני רוצה בבעלי או אני לא רוצה את הקידושין, אבל אומר רבי יהודה בן בטרה, זה לא חובה, אלא מספיק שהיא גילתה את דעתה, אפילו בעקיפין, שהיא לא רוצה, גם זה נחשב מיון. ואיך? למשל, אם היא פתאום הלכה והתחתנה עם מישהו אחר, זה די מראה שהיא לא רוצה את הנישואים הראשונים, ולכן זה נחשב מיון. זה רבי יהודה בן בטרה, ועל זה הגמרא שואלת שלוש שאלות. שאלה ראשונה, האם זה נכון גם כשהיא לא הלכה וממש נישאה למישהו אחר, אלא רק התקדשה עליו, האם גם זה מראה שהיא לא רוצה את הראשון? עונה הגמרא, תשמע מברייתא, שכן, גם זה מראה. שאלה שנייה, אמרנו שזה דעת רבי יהודה בן בטרה, מה לגבי חכמים? האם הם חולקים עליו? ואם כן, באיזה רמה? ואם הם חולקים, אז באיזה רמה? עונה הגמרא, מזה שרב יהודה בשם שמואל פסק הלכה כמו רבי יהודה בן בטרה, והוא פסק כמוהו גם אם היא רק התקדשה וגם אם היא נישאה, משמע שחכמים חולקים בשני הדברים ואומרים שזה לא נחשב מיון, ובכל זאת כאמור, הלכה כרבי יהודה בן בטרה, זה לגבי השאלה השנייה. השאלה השלישית, האם רבי יהודה בן בטרה, שאמר שזה נחשב מיון, אמר את זה כשהיא רק הייתה מקודשת לראשון, שזה אולי יותר קל לפרק, או אפילו כשהייתה כבר נשואה לראשון? עכשיו רק שימו לב להבדל בין השאלה הראשונה לבין השאלה השלישית שעכשיו אמרנו. בשאלה הראשונה דיברנו על מה שהיא עשתה עם השני, שאמרנו שם למסקנה שזה נחשב מיון לא רק אם היא נישאה לשני, אלא גם אם היא רק התקדשה לשני. לעומת זאת עכשיו אנחנו שואלים לגבי הבעל הראשון, כלומר שכשאמרנו שהיא התקדשה או נישאה לשני זה נחשב מיון וזה מפריד אותה מהראשון, האם זה נכון רק כשהייתה רק מקודשת לראשון, או גם כשהייתה כבר נשואה לראשון? והגמרא מביאה ברייתא לנסות להוכיח שזה נחשב גם כשהייתה כבר נשואה לראשון, אבל דוחה הגמרא, אולי בברייתא מדובר שהייתה רק מקודשת, אז מהברייתא אין ראיה, אבל באמת להלכה זה נכון גם כשהייתה כבר נשואה לראשון, גם אז לא צריך מיון מפורש, מספיק שהיא עושה משהו שמראה שברור שהיא לא רוצה את הראשון, וזה נחשב מיון. זה לגבי השאלה השלישית. בסוגריים רק נעיר על מה מדובר שם באותה ברייתא, שממנה ניסינו להוכיח. אז הברייתא לא מדברת על המקרה של רבי יהודה בן בטרה, כלומר לא מדובר שם על אישה שלחה ונישאה או התקדשה למישהו אחר, אבל כן מדובר שם על אישה שאמרה משהו שמתוכו ברור שהיא כבר לא רוצה את הראשון. מה מדובר שם? היו שם נשים שהיו נשואות לבנים של אדם שנקרא אבדן, ויום אחד הנשים עומדות יחד עם נשים אחרות, חברות שלהם, ואז הבעלים שלהם, אותם בני אבדן, מתקרבים מרחוק, אז החברות אומרות להם, "הנה, תראו, הבעלים שלכם מגיעים." אז אמרו אנשים, הבעלים שלנו, כשאתם תתחתנו איתם, ובזה הם בעצם הביאו את דעתם הברורה שממש לא רוצות להיות נשואות לאותם אנשים, ולפי הברייתא, זה נחשב מיון, והגמרא מבינה, כאמור, שזה כמו דעת רבי יהודה בן בטרה, שלא צריך לומר נוסח מיון מפורש, מספיק לעשות משהו או לומר משהו שממנו ברור שהיא לא רוצה להיות נשואה לו. ניסינו לומר שמדובר כאן שהם היו כבר נשואות, אבל כאמור, אין מכאן ראי היכולת שהם היו רק מקודשות. בכל אופן, עד כאן השלב הרביעי בתוך הסעיף השלישי של איך בדיוק ממענים. נזכיר, בשלב הראשון אמרנו מה הנוסח, איני רוצה בבעלי וכו'. בשלב השני ראינו בפני מי צריך לומר את זה, שאפשר אפילו בפני סתם אדם, אפילו שהוא רק אחד. בשלב השלישי אמרנו שגם אם אמרה את זה תוך כדי סיטואציה שלכאורה נראית שהיא דווקא רוצה את בעלה, זה בכל זאת נחשב מיון. ובשלב הרביעי ראינו דעת רבי יהודה בן בטרה שהיא גם לא צריכה לומר את הנוסח הזה או אפילו שום נוסח, אלא היא צריכה לומר או לעשות משהו שממנו ברור שהיא לא רוצה את בעלה, ואמרנו שזה נכון גם אם הייתה כבר נשואה לבעל הראשון, ואילו חכמים חולקים ואומרים שזה לא תופס אלא צריך לומר נוסח של ממש, ועד כאן הסעיף השלישי של איך היא ממענת. הסעיף הרביעי זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי המעמד של נישואין מדרבנן. כלומר, בשני הסעיפים האחרונים דיברנו על המיעון, כלומר, מה שמפרק את אותם נישואי דרבנן. עכשיו נחזור ונדבר על הנישואים עצמם. מה המעמד שלהם? ולגבי זה, המשנה מביאה את רבי אליעזר. הברייתות אומרות שיש כאן מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. נתחיל ברבי יהושע ואז את רבי אליעזר. אז רבי יהושע אומר שאותם נישואים דרבנן הם ממש נישואים לכל דבר. פשוט מדרבנן, ולכן מדרבנן בעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה, והוא מפר את נדריה, והוא יורש אותה, ואם הוא כהן אז היא אוכלת בתרומה. הראשונים מעירים שזה רק תרומה דרבנן, לא תרומה דורייתא, וגם הפוך, אם היא בת כהן והוא לא כהן, אז כשהיא מתחתנת איתו היא צריכה להפסיק לאכול בתרומה. כלומר, זה ממש נישואים לכל דבר, חוץ מדבר אחד, וזה שבשביל לפרק את זה, היא לא צריכה לקבל ממנו גט, אלא מספיק שהיא תמען. זו דעת רבי יהושע. רבי אליעזר לעומת זאת חולק באופן קיצוני ואומר לא, הניסויים אלו הם לא ניסויים, היא לא באמת נשואה לו, גם לא מדרבנן, הוא לא זכאי במציאתיו מעשה ידה, הוא לא מפר את נדריה, הוא לא יורש אותה, היא לא אוכלת בתרומה אם הוא כהן. כל המשמעות של הנישואים אלו זה רק בשביל שהיא לא תזרק לרחוב, הוא שומר עליה, ההשלכה היחידה שיש לזה זה שכשהיא רוצה ללכת היא צריכה מיון, היא לא יוצאת ככה סתם, אבל היא לא באמת נשואה לו, גם לא מדרבנן. זו המחלוקת, וגם רבי וגם רב יהודה בשם שמואל מצדדים בשיטת רבי אליעזר, כי הם אומרים הוא השווה מידותיו, כלומר הוא עקבי, כי הרי לפי רבי יהושע שזה כן נישואים, אז מה פתאום יוצאת עם מיון שתצטרך גט מדרבנן? לעומת זאת רבי אליעזר הוא עקבי, הוא אומר שזה לא נישואים, ולכן באמת גם לא צריך גט. עכשיו הגמרא שואלת על זה, הרי לכאורה גם רבי אליעזר לא עקבי, כי אם זה ממש לא נשואים, אז שגם מיון לא יצטרכו. אבל עונה הגמרא, לא, אל תגזים, לא יכול להיות שהיא תצא בלי כלום. צריך איזשהו משהו שאומר שמעכשיו היא יצא, אבל מעצם זה שלא צריך גט, יש כאן עקביות בשיטה שלו, שהיא באמת לא נשואה, ולכן גם לא צריך גט, זו דעת רבי אליעזר, ועד כאן הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי זה ברבע התחתון של עמוד א', וזה לגבי המשפט האחרון במשנה, וזה דעת רבי אליעזר בן יעקב. רבי אליעזר בן יעקב אומר משפט שבמבט ראשון קצת סתום, אי אפשר להבין למה הוא התכוון. הוא אומר ככה, כל עקבה שהיא מן האיש, אז כאילו היא אשתו. אבל כל עקבה שאינה מן האיש, אז כאילו אינה אשתו. עוד פעם, כל עקבה שאינה מן האיש, כאילו אינה אשתו. מה הוא בעצם אמר כאן, למה הוא מתייחס? הגמרא מביאה שני הסברים שונים לגמרי, אחד של רב יהודה בן שם שמואל, והשני של אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין. ההסבר הראשון אומר רב יהודה בשם שמואל, שבזה רב אליעזר בן יעקב קצת ממשיך את שיטת רב יהודה בן בתירא. אמרנו מקודם שלפי רב יהודה בן בתירא היא לא צריכה למען במפורש, לעצם זה שהיא עושה או אומרת דברים שמראים שהיא לא רוצה את הבעל הראשון, זה בעצם מיון, ורב אליעזר בן יעקב מביא לזה דוגמה, וזה שתוך כדי שנשואה אותם נישואים דרבנן לבעל הראשון, פתאום הגיעה לה השדכנית ואומרת, תשמעי, יש לי הצעה בשבילך הרבה יותר טובה. ועכשיו צריך לראות איך אותה בת הגיבה. אם היא אמרה, אני מצטערת, אני כבר נשואה, זה מראה שהיא מבחינתה מרוצה מהנשואים הנוכחיים, וממילא זה לא נחשב מיון. זה נקרא במשנה, עקבה מן האיש. כלומר, מה שמונע ממנה ללכת להתחתן, זה האיש שלה, וממילא, כאילו היא אשתו, כלומר, היא עדיין אשתו, זה לא מיון. אבל אם אמרה לשטחנית בשקט, תשמעי, עקרונית אני אשמח לשמוע הצעות, אבל הצעה הזאת לא נשמעת לי, אז זה כן נחשב מיון. כי בעצם אמרה, אני לא רוצה את בעלי, אני מוכנה להצעות חדשות, והניסוח של זה במשנה זה, הקווה שאינה מן האיש, כלומר, אם היא לא רוצה את השידוך, לא בגלל בעלה, האיש, אלא בגלל שההצעה לא טובה, אז כאילו אינה אשתו, זה נחשב מיון, זה היה הסבר הראשון למשפט של רבי אליעזר בן יעקב. ההסבר השני זה כאמור של אביי ורב חנינא בני אבין, וזה שרב אליעזר בן יעקב התכוון למשהו אחר לגמרי, שבעצם כתוב כבר במשנה הבאה, אלא שמסבירה הגמרא שלפי דעתם המשנה הבאה באה בעצם להסביר את מה שרב אליעזר בן יעקב אומר כאן. אז מה הוא בעצם אומר? עד עכשיו הנחנו שאיך מפרקים נישואים דרבנן על ידי מיון, אבל אומר לנו רב אליעזר בן יעקב וכאמור גם במשנה הבאה, שבעצם אפשר לפרק אותם בשני מסלולים. מסלול אחד זה כאמור מיון, שזה האישה עושה, אבל מסלול נוסף זה גט, כמו בכל נישואים. גם כאן, כמו בנישואי דאורייתא, הבעל יכול לתת גט. אז עוד פעם, מסלול אחד זה מצד האישה על ידי מיון, מסלול שני זה מצד הבעל על ידי גט. ואומר רב אליעזר בן יעקב, יש הבדל מהותי בין שני המסלולים. כשהבעל נותן לגט, אמנם זה רק נישואי דרבנן, וממילא זה רק גט דרבנן, אבל בכל זאת, מדרבנן היא עכשיו נחשבת מגורשת. וממילא היא אסורה על קרוביו, למשל אסור לה להתחתן עם אח שלו, עם אבא שלו, הוא אסור בקרובותיה, כמו בכל גט רגיל. לעומת זאת, אם הם נפרדים על ידי המסלול של מיון, מה שמיון עושה מאוד שונה ממה שגט עושה. גט מפרק את החבילה מכאן והלאה, כלומר, עד עכשיו הם יהיו נשואים, ומעכשיו הם גורשים. לעומת זאת, מה שמיון עושה זה שהוא מפרק את הנשואים למפרע, כלומר, בעצם מעולם הם לא היו נשואים. איך זה עושה את זה? כי כשהיא ממענת, מה שהיא בעצם אומרת, שאומנם היא הסכימה לנשואים אלו, אבל ילדה קטנה, היא לא באמת רצתה אותם. מה שהיא עשתה כשהיא הסכימה לנשואים היה מעשה של ילדה קטנה, וממילא, כבר מההתחלה זה בעצם אף פעם לא תפס. וזה היא ביטלה את הנשואים למפרע. ולכן, כיוון שהיא בעצם אף פעם לא הייתה נשואה לו, אז היא לא נחשבת גרושה שלו, ולכן היא עדיין מותרת בקרוביו, הוא מותר בקרוביה, והיא לא נפסדת לכהונה, גם לא מדרבנן, כי היא לא נחשבת גרושה, היא פשוט ביטלה את זה למפרע. ואומרים אביי ברבין ורב חנינה ברבין שלזה רב אלעזר בן יעקב התכוון במשנה, כלומר כל עקבה מן האיש, כלומר אם האיש הוא זה שפרק את הנישואים על ידי זה שהוא נתן גט, אז כאילו אשתו, כלומר עד עכשיו היא הייתה נשואה לו אשתו מדרבנן, ורק מעכשיו היא גרושה שלו. לעומת זאת, כל עקבה שאינה מן האיש אלא מן האישה, כלומר כשהאישה היא זאת שפרקה את הנישואים על ידי מיעון, אז כאילו אינה אשתו, כלומר מתברר למפרע שכבר מההתחלה היא אף פעם לא הייתה אשתו. אלה שני המסלולים, ולזה התכוון הרב אלעזר בן יעקב, וכאמור, שני המסלולים כתובים ברישה של המשנה הבאה, לכן לא נקרא את זה עוד פעם במשנה הבאה, ועד כאן הסעיף החמישי לגבי מיעון. הסעיף השישי והאחרון זה מאמצע המשנה הבאה, כי כאמור, את ההתחלה כבר אמרנו, וזה לגבי מתי מיעון מבטל גט. מה הכוונה? נבין את זה מתוך המקרים שהמשנה מביאה. המשנה מביאה שלושה מקרים. המקרה הראשון זה שהשיאו ילדה קטנה בנישואין דרבנן פעמיים לאותו אדם, בואו נקרא לו ראובן. בפעם הראשונה השיאו אותה ואז הוא גירש אותה, שכאמור גם זה מועיל לפרק נישואין דרבנן, ובפעם השנייה שוב השיאו אותו אליה, והפעם היא יזמה את זה והיא מיינה בו. זה שני השלבים הראשונים של הסיפור. עוד פעם, שלב ראשון היא נישאה לראובן והוא גירש אותה, שלב שני נישאה לראובן עוד פעם והיא מיינה בו. אחר כך שלב שלישי היא הלכה והתחתנה עם שימון וגם הוא גירש אותה, ושלב רביעי ואחרון היא רוצה עוד פעם לחזור ולהתחתן עם ראובן, והשאלה היא האם זה מותר. למה שיהיה אסור? כי הרי ראובן בשלב הראשון של הסיפור גירש אותה, ואחר כך בשלב השלישי היא הלכה והתחתנה עם שימון, וממילא לכאורה לראובן אסור לקחת אותה בחזרה, כי יש איסור של מחזיר גרושתו. אם אדם גירש את אשתו והתחתנה עם מישהו אחר, אסור לו להחזיר אותה, ואומנם כאן זה רק נישואין דרבנן, אבל תקנו את זה כי אין דאורייתא. אז אם בדאורייתא יש איסור מחזיר גרושתו, לכאורה גם כאן אמור להיות אסור. אבל מפתיעה המשנה ואומרת, מותר לראובן להחזיר אותה. למה? כי במקרה הזה המיעון מבטל את הגט. כלומר, הרי נזכיר שהייתה נשואה לראובן פעמיים רצופות. בפעם הראשונה הוא באמת גירש אותה, אבל בפעם השנייה הוא לא גירש אותה אלא היא מיינה, ורק אחרי זה היא הלכה והתחתנה עם שמעון. עכשיו, כשהיא עשתה מיעון בשלב השני, הרי איך אמרנו שמיעון עובד? זה לא כמו גט שהוא מגרש אותה מכאן והלאה, אלא אז בעצם מבטל את כל הנישואים האלו למפרע, כי זה אומר שמה שהיא עשתה היה מעשה של ילדה קטנה, וזה לא תופס. עכשיו, מחדש את המשנה שכשזה מבטל למפרע את מה שהיא עשתה, זה לא מבטל רק את הנישואים הנוכחיים, במקרה שלנו השלב השני, אלא זה בעצם מראה שכל הנישואים דרבנן שהילדה הזאת עשתה, מאז שהיא נולדה ועד היום, הם היו מעשה קטנה, והם בטלים למפרע, וממילא, לא רק הנישואים בשלב השני בטלים, השלב של המיעון, אלא גם הנישואים שלפני זה, בשלב הראשון, השלב שבו בעלה גירש אותה. וממילא, כיוון שגם הנישואים הראשונים בטלים, אז בעצם ראובן מעולם לא גירש אותה, כי בעצם מעולם לא הייתה נשואה לו. וממילא, כיוון שהוא לא גירש אותה, אין בעיה שהוא יחזיר אותה, כי היא לא גרושתו, היא מעולם לא הייתה נשואה לו. זה הסבר של המקרה הראשון. עוד פעם שנזכור, הילדה התחתנה פעמיים עם ראובן, בשלב הראשון התחתנה והוא גירש אותה, בשלב השני התחתנה והיא מיינה לו, ואנחנו אומרים שברגע הזה כשהיא ממענת, זה מבטל המפרע לא רק את הנישואים השניים איתו, אלא גם את הנישואים הראשונים, וממילא בעצם מעולם לא הייתה נשואה לו, וגם לא גרושה שלו, אלא רק הממענת שלו, ולכן גם אם אחרי זה בשלב השלישי הלכה והתחתנה עם שמעון ואז התגרשה ממנו, ראובן יכול להחזיר אותו עליו עוד פעם, כי מעולם לא הייתה גרושתו. עד כאן המקרה הראשון במשנה. המקרה השני זה מקרה דומה, גם כאן היא התחתנה פעמיים עם ראובן ואז עם שמעון ואז ראובן רוצה להחזיר אותה, רק שהפעם שני השלבים הראשונים הפוכים, כלומר במקרה הקודם היא קודם התגרשה ואז מיינה, ואמרנו שהמיעון מבטל גם את השלב הראשון של הגירושין, הפעם לעומת זאת זה הפוך, היא קודם התחתנה ומיינה ואחרי זה התחתנה שוב והתגרשה, ואז כמו ההמשך מקודם היא הלכה והתחתנה עם שמעון והיא רוצה לחזור עוד פעם לראובן, והפעם אומרת המשנה שזה אסור. ולמה? כי כאמור, השלב הראשון היה מיון, והשלב השני היה גירושין, וממילא אין שום מיון אחרי הגירושין שיוכל לבטל את הגירושין, ולכן היא כן נחשבת גרושתו, והוא לא יכול להחזיר אותה. זה היה המקרה השני. המקרה השלישי והאחרון זה ילדה עוד יותר מתוסבכת, שהיא התחתנה עם הרבה אנשים, כשכל פעם לסירוגין היא עושה או מיעון או גירושין. כלומר, היא התחתנה עם ראובן ומיינה, אחרי זה עם שמעון והתגרשה, אחרי זה עם לוי ומיינה, אחרי זה עם יהודה והתגרשה, אחרי זה עם יששכר ושוב מיינה, והיא רוצה לחזור מתישהו לאחד מהבעלים הקודמים, האם זה מותר או לא? אומרת המשנה, היא יכולה לחזור לבעלים שהיא מיינה מהם, אבל היא לא יכולה לחזור לבעלים שהתגרשה מהם, כי הגרושה שלהם, ויש כאן איסור של מחזיר גרושתו. זה המקרה השלישי. מן הסתם זה מיד מעורר בכם שאלות, עוד שנייה נגיע לזה בגמרא עצמה, אבל לפני זה בואו נחזור עוד פעם לשלושת המקרים. המקרה הראשון, התחתנה פעמיים עם ראובן, בפעם הראשונה התגרשה ממנו, בפעם השנייה היא מיענה ממנו, וממילא המיעון מבטל את הפעם הראשונה למפרע, והיא בעצם לא מגורשת, ולכן כשהלכה והתחתנה עם שמעון אחרי זה והתגרשה ממנו, היא יכולה לחזור לראובן. לעומת זאת, במקרה השני, אותו דבר, אבל שני השלבים הראשונים הפוכים, היא קודם מיינה ואחרי זה התגרשה, וממילא אין משהו שביטל את השלב של הגט, ולכן אם היא אחרי זה התחתנה עם שמעון והתגרשה, היא לא יכולה לחזור לראובן בגלל איסור מחזיר גרושתו. במקרה השלישי היו לה המון בעלים, היא מיינה, התגרשה, מיינה, התגרשה וכו' וכו'. והדין הוא שהיא יכולה לחזור רק למי שהיא מיינה ממנו ולא למי שהיא התגרשה ממנו, אפילו שאחרי אותם גירושין היה עוד מיעון. אלה המקרים במשנה, ועכשיו ניגש לגמרא. הגמרא אומרת שיש סתירה בין המקרה השלישי לבין מקרה אחר. לאיזה מקרה? אז כאן יש שתי גרסאות. לפי הגרסה הראשונה זה סתירה בין המקרה השלישי למקרה הראשון. לפי הגרסה השנייה, הגרסה של רבא, זה סתירה בין המקרה השלישי למקרה השני. ועכשיו בואו נראה את הסתירות. אז הגרסה הראשונה, כאמור, סתירה בין המקרה השלישי למקרה הראשון. מה הסתירה? במקרה הראשון אמרנו שהמיעון מבטל את הגט, ולכן למרות שבשלב הראשון היא התגרשה מרובן, כיוון שאחרי זה בשלב השני היא גם מיינה מרובן, אז למרות שאחרי זה התחתנה עם שמעון, עם מישהו אחר, והתגרשה ממנו, היא יכולה לחזור לרובן, כי זה כבר לא נחשב שהיא גרושתו, כי המיון ביטל את הגט. זה היה במקרה הראשון. לעומת זאת, במקרה השלישי, ראינו שהמיון לא ביטל את הגט, ולכן אחרי שהתחתנה עם רובן ומיינה, עם שמעון והתגרשה, ושוב עם לוי ומיינה, אז אפילו שהיה כאן מיון אחרי הגט, בכל זאת, היא כבר לא יכולה אחרי זה לחזור לשמעון, כי היא גרושתו. היא רק יכולה לחזור ללוי ולרובן, כי רק מיינה מהם, היא לא התגרשה מהם. אז שוב, למה במקרה במקרה הראשון מיעון מבטל גט, ובמקרה השלישי הוא לא מבטל את הגט. עד כאן הקושייה לפי הגרסה הראשונה, ולזה יש שתי תשובות. תשובה הראשונה, אומר רב יהודה בשם רב, זה באמת מחלוקת תנאים בתוך המשנה. יש תנא אחד שאומר שמיעון מבטל גט, כלומר הוא מבטל למפרע לא רק את הנישואים הנוכחיים, אלא גם את כל מה שהיה לפני זה, גם את הגט מהשלב הקודם, ואילו תנא השני בסייפה אומר לא, מיעון לא מבטל את הגט, הוא מבטל רק את השלב הנוכחי, הוא לא מבטל את כל מה שהיא עשתה אי פעם, זה התירוץ הראשון. התירוץ השני זה של רבא, והוא אומר אין כאן בכלל שאלה. אין כאן שום סתירה, כי יש הבדל בין שני המקרים. במקרה הראשון, גם את הגט וגם את המיעון היא עשתה עם אותו בעל, עם ראובן. לעומת זאת, במקרה השני, את הגט היא עשתה עם שמעון, ואת המיעון עם לוי. ולכן, אחרי לוי, היא לא יכולה לחזור לשמעון. למה לא? אז האמת היא שהיה מתבקש לכאורה לחשוב שכשאנחנו אומרים שהמיעון מבטל אחורה, אז אמנם הוא מבטל לא רק את הנישואים הנוכחיים, אלא גם את מה שהיה לפני, אבל רק אצל אותו בעל. הוא לא הופך את כל מה שהתחתנה אי פעם עם מישהו למעשה קטנה ומבטל הכל. זה מה שלכאורה יכולנו להסביר, אבל זה לא ההסבר שעולה בגמרא. לפי הגמרא, באופן עקרוני, אין שום הבדל אם היא עשתה גט ואחרי זה מיון, אם המיון היה עם אותו בעל או עם בעל אחר. בכל מקרה, אם המיון מראה שמה שהיא עשתה היה מעשה של ילדה קטנה והוא מבטל גם אחורה למפרע, אז כן, הוא אמור לבטל את כל מה שהיא אי פעם התחתנה, בין אם זה עם הבעל הזה ובין אם בעלים אחרים. אז זה לא הבדל. באמת עקרונית, זה אמור לבטל למפרע. לכן, המקרה הראשון מובן. אז למה בכל זאת במקרה השלישי היא לא יכולה להתחתן עם מי שהתגרשה ממנו? אומר רבא, כי במקרה השלישי, כיוון שזה משני בעלים, זה גזרה מיוחדת. כלומר, באמת עקרונית זה אמור להיות מותר, אבל בכל זאת גזרו שזה אסור. כלומר, גזרו באופן כללי שאם התגרשה מבעל אחד, ואז הלכה והתחתנה עם בעל אחר, אם היא תמען לבעל השני, היא לא תוכל לחזור לבעל הראשון. למה לא? מה אכפת לנו? הרי מעיקר הדין זה מותר. מסבירה הגמרא שיש כאן חשש שאם התגרשה עם בעל ראשון, ואז התחתנה עם בעל שני, הבעל הראשון אולי יראה את זה ויקנה, וירצה שהיא תחזור אליו, אז הוא ילך אליה וינסה לשכנע אותה בקריצות ורמזים, שבכל זאת אולי תמען לבעל השני ותחזור אליו, לבעל הראשון, וזה מצב לא בריא, שמישהו מנסה לשכנע את האישה למען לבעלה, וממילא אנחנו גוזרים מראש, תדע לך בעל ראשון, גם אם היא תמען לבעל השני, אליך הבעל הראשון היא כבר לא תוכל לחזור, וככה מונעים את כל הבעיה הזאת. לכן במקרה השלישי כאמור, גזרו שאם היא התגרשה לשמעון, ואז מיינה ללוי, היא כבר לא יכולה לחזור לשמעון, כי אנחנו גוזרים עליה שהיא נחשבת עדיין גרושתו, כשהסיבה לגזרה זה שאנחנו לא רוצים ששמעון ילחץ עליה לחזור אליו. זה הסבר של המקרה השלישי. עכשיו שואלת הגמרא, רגע, לכאורה אותו חשש קיים גם במקרה הראשון, הרי שם התגרשה מרובן, אחרי זה מיינה לרובן, ואחרי זה הלכה והתחתנה עם שמעון, אז גם עכשיו רובן יכול לבוא וללחוץ עליה למען לשמעון בשביל שהיא תחזור אליו. למה במקרה הראשון אתה לא חושש לזה? מסבירה הגמרא, כי עם רובן יש לה כבר היסטוריה, הרי רגע לפני שמעון היא כבר מיינה לרובן, ומן הסתם כשהיא מיינה לו רובן ניסה לשכנע אותה והיא לא הקשיבה לו. בגמרא זה נקרא הכפר שבשה ולא ישבשה, הוא ניסה לשבש אותה וזה לא שיבש אותה, אז היא כבר הראתה שהיא לא לחיצה, אי אפשר להשפיע עליה בקריצות ורמזים, וממילא כאן, כיוון שהגירושין והמיון היו מאותו בעל, והיא כבר הראתה שהיא יודעת למען לו, לא חוששים שם ראובן ילחץ עליה למען לשימון בשביל שהיא תחזור חזרה אליו לראובן, ולכן שם לא אסרו, אבל במקרה השלישי, שזה כל פעם מבעל אחר, אז מהבעל הראשון היא רק התגרשה ולא מיינה, ורק לבעל השני מיינה, אנחנו לא יודעים האם היא תצליח לעמוד בלחצים של הבעל הראשון, ולכן לא מרשים לה לחזור לבעל הראשון. עד כאן התירוץ של רבא לסתירה לכאורה בין מקרה הראשון לשלישי, ורבא עד כדי כך בטוח בתירוץ שלו שמבחינתו אין כאן בכלל סתירה, התירוץ כל כך ברור, וממילא הוא אומר, הקושייה למשנה זה באמת בכלל לא בין המקרה הראשון לשלישי, אלא הגרסה בקושייה היא אחרת, ואנחנו עוברים עכשיו לגרסה השנייה של הקושייה, וזה שכאמור הקושייה לא בין המקרה הראשון לשלישי, אלא בין המקרה השני לשלישי. כלומר, אומר רבא, באמת במקרה הראשון, שזה היה מבעל אחד, התגרשה ממנו ואז מיינה לו, באמת מותר לה לחזור אליו. היא ביטלה את הכל למפרע, אין כאן בעיה של מחזיר גרושתו, אין כאן בעיה השם הוא ירמוז לה וילחץ עליה, זה מותר, זה המקרה הראשון, נשים את זה בצד. אלא מה כן הסתירה? כאמור, בין המקרה השני לשלישי. עכשיו תגידו, רגע, הרי גם המקרה השני, כמו המקרה הראשון, עסק בבעל אחד. כלומר, שגם המיון וגם הגט היה מאותו בעל. אז למה זה קשה למקרה השלישי, הרי הם לא עוסקים באותו דבר, אלא שמסבירה הגמרא, צריך לדייק במקרה השני. בואו נזכיר, המקרה השני היה שהיא קודם מיינה לראובן, ואז התגרשה מראובן, וממילא המיון לא ביטל את הגט, כי המיון היה לפני הגט, לא אחרי הגט, וממילא היא גרושה של ראובן, ולכן אם היא אחרי זה הלכה והתחתנה עם שמעון, היא לא יכולה לחזור לראובן, כי היא גרושתו של ראובן. זה מה שכתוב במשנה. אבל אומר רבא, בואו נדייק רגע. איך היא נפרדה משמעון? המשנה אמרה שהתגרשה ממנו. עכשיו, מזה אפשר לדייק שדווקא כשהתגרשה משמעון, אז אסור לה לחזור לראובן. אבל אם היא מיינה לשמעון, אז מותר לה לחזור לראובן. ולמה? כי המיון לשמעון מבטל את כל מה שהיא עשתה אי פעם למפרע, אפילו שזה בעלים שונים, הכל בטל, היא מעולם לא הייתה נשואה לא לשמעון הבעל הנוכחי, וגם לא לראובן הבעל הקודם, וממילא אין בעיה שהיא תחזור לראובן, כי אין כאן איסור של מחזיר גרושתו, כי לא גרושתו. זה מה שעולה מהדיוק במקרה השני, ואז זה כמובן קשה על המקרה השלישי. כי הנה יש לנו שני מקרים שזה שני בעלים שונים, היא התגרשה מהראשון ואז מיינה לשני, ואז לפי המקרה השני מותר לה לחזור לראשון, לפי המקרה השלישי אסור לה לחזור לראשון, וזו הקושייה של רבא על המשנה, וגם כאן יהיו לנו שני תירוצים די מקבילים לשני התירוצים הקודמים. התירוץ הראשון זה של רבי אלעזר, והוא אומר, זה מחלוקת תנאים, שלפי התנא של המקרה השני במשנה, הולכים לפי עיקר הדין, והמיון מבטל את הכל, ולא חוששים שם הוא ילחץ על האישה לחזור אליו, לעומת זאת, לפי התנא של המקרה השלישי, למרות שכמור מעיקר הדין, היא יכולה לחזור אליו, בכל זאת גזרו שלא, כי חוששים שהראשון ילחץ עליה, זה התירוץ הראשון, עוד מעט נחזור לכמה דיונים עליו. התירוץ השני זה של אולה, והוא אומר שאין כאן שום מחלוקת תנאים, אלא פשוט צריך לחלק בין המקרים, והוא אומר שבאמת מן הדין, כמו שאנחנו כל הזמן, באמת המיון מבטל את הכל למפרע, גם מהבעל הזה, גם מבעלים אחרים, ומן הדין היא עקרונית יכולה לחזור אליו, כמו במקרה השני. אז למה בכל זאת במקרה השלישי לא? אז אומר אולה, הסיבה היא לא בגלל החשש שמו ילחץ עליה, כי אז צריך לסור את זה גם במקרה השני, הרי בשני מדובר שזה היה עם שני בעלים שונים, אלא באמת לחשש הזה אולה כנראה לא חושש, אלא אולה מחדש סיבה חדשה במקרה השלישי, וזה שבמקרה השלישי מדובר שזה קרה הרבה פעמים, או ליתר דיוק זה קרה 7 פעמים, כלומר מיינה התגרשה, מיינה התגרשה, מיינה התגרשה, מיינה, ועכשיו היא רוצה לחזור לאחד מהבעלים הקודמים, אומר אולה, במקרה הזה אומרים לה, אקזמת. אישה שמתגרשת 3 פעמים, זה כבר לא מעשה של לידה קטנה, זה נראה כמו מעשה של גדולה, לכן כאן, כיוון שהתגרשה כבר 3 פעמים, עוזרים עליה שהמיון לא מבטל למפרע, שוב, אבל לא בגלל החשש שהם ילחצו עליה, אלא פשוט כי זה כבר לא נראה כמו מעשה של קטנה. זה הסבר של אולה, להבדל בין המקרה השני לשלישי, ועכשיו, לסיום, נשים את אולה בצד, ונחזור חזרה לתירוץ הראשון של רבי אלעזר, שכאמור אומר שזה מחלוקת תנאים, שלפי התנא של המקרה השני במשנה, לא חוששים שמא הבעל הראשון ילחץ עליה שתמיין לבעל השני, לפי התנא של המקרה השלישי, כן חוששים, ולכן אסרו עליה לחזור לראשון, זו מחלוקת התנאים, ועכשיו לגבי זה נראה 3 דיונים קצרים, ובזה נסיים. בדיון הראשון אומרת הגמרא, כשרבי אלעזר אמר שזה מחלוקת תנאים, הוא לא סתם זרק את זה לאוויר, אלא אנחנו גם יודעים מי הם בדיוק אותם תנאים שנחלקו לגבי זה. וזה שמצד אחד רב אומר שרבי עקיבא ורבי יהודה בן בתירא בנציבין אסרו את זה, כלומר כמו המקרה השלישי, ומצד שני יש לנו את רבי ישמעאל ברבי יוסי שאומר שזה מותר כמו המקרה השני. אלה התנאים, וגם הגמרא מסבירה למה הוא אומר שזה מותר, למה לדעתו חכמים לא גזרו כאן, כי אומר אם יגזרו זה נראה לא טוב, הרי מדובר בילדה שהיא סוג של אשת איש, אמנם את רבנן, ואמנם מקודם בתחילת השיעור היינו מחלוקת עד כמה זה באמת נחשב אשת איש, בכל אופן העולם מתייחס אליה כל אשת איש, ובכל זאת המיון מצליח לעקור את זה ולהתיר אותה. אז אם את איסור אשת איש החמור מיון מצליח להתיר, אז מה, את האיסור של מחסיר גרושתו הוא לא מצליח להתיר? זה נראה מוזר לציבור אם נגזור את זה, לכן לא סביר שגזרו. זה היה הדיון הראשון, מי הם התנאים שנחלקו. על הדיון השני נדלג לרגע, זה אומר שאנחנו מדלגים עכשיו מהשורה הצרה האחרונה ועד 5 שורות לפני סוף עמוד ב', ונראה את הדיון השלישי, וזה מה לגבי האח של ראובן. כלומר, לפי דעת רב, שאמרנו שהוא הדעה שאוסרת עליה לחזור לבעל הקודם, שמו ילחץ עליה לחזור אליו, האם היא גם אסורה להתחתן עם אח של הבעל הראשון? ובזה יש שתי גרסאות מה רב יצחק בר השיאן אמר. לפי הגרסה הראשונה הוא אמר שהיא לא אסורה לאח, לפי הגרסה השנייה היא אסורה לאח. מה הסבר? מה הקשר האח כאן? למה שהיא תהיה אסורה? למה שהיא תהיה מותרת? אז נזכיר שכשהדעה שאוסרת, אוסרת עליה לחזור לבעל הראשון, שם הבעל הראשון ילחץ עליה לחזור אליו, אז כשחזל גזרו את זה הם לא סתם אמרו את אסורה לחזור לבעל הראשון, אלא הם השתמשו במנגנון שכבר קיים, וזה איסור מחזיר גרושתו. כלומר, מה שהם אמרו זה שלמרות שמן הדין, המיעון לשני, מבטל גם את הנישואים של הבעל הראשון, בכל זאת, אנחנו גוזרים שלבעל הראשון זה לא כך, אלא כאילו כן היית נשואה לבעל הראשון, וממילא את כן גרושתו של הבעל הראשון, ולכן אסור לך לחזור אליו, כי זה איסור מחזיר גרושתו. זה המנגנון שדרכו חזל גזרו עליה לא לחזור לבעל הראשון, וממילא אומר רב יצחק בר השיאן בגרסה השנייה שלו, כיוון שאנחנו מתייחסים אליה כאילו שהיא באמת כן הייתה נשואה לבעל הראשון והיא גרושתו, אז אם לבעל הראשון יש אח, אז גם עם האח אסור לו להתחתן, כי היא בעצם הגרושה של אח שלו. זו הגרסה השנייה של רבי יצחק בר השיאן, שכשגוזרים עליה, גוזרים עליה עד הסוף. כלומר, כיוון שגזרנו עליה שהיא נחשבת שהיא כן הייתה נשואה לראובן, ממילא, עד וזה, גוזרים שהיא גם אסורה גם על האח. לעומת זאת, בגרסה הראשונה של רבי יצחק בר השיאן, הוא אומר, לא. אל תגזים, אמנם גזרנו עליה שהיא כאילו הייתה נשואה לבעל הראשון בשביל שהיא לא תחזור אליו, אבל אל תרחיב את הגזרה גם לאח של הבעל הראשון, זה כבר רחוק, לאח של הבעל היא מותרת, כי הרי באמת מן הדין היא מעולם לא הייתה נשואה לאחיו, כי ברגע שהיא מיינה, הכל התבטל למפרע. אלה שתי הגרסאות ברב יצחק בר השיאן, עוד פעם, לגרסה הראשונה היא מותרת, ואגב הגמרא שואלת מה החידוש, והיא עונה כי יכולנו לחשוב כמו הגרסה השנייה, לכן יש כאן חידוש, הגרסה השנייה אומרת שהיא אסורה, והסברנו למה, כי הרחיבו את הגזרה גם לאח, ועד כאן הדיון השני ברבי אלעזר. שוב נזכיר שרבי אלעזר אמר שזה מחלוקת תנאים, האם כשזה בשני בעלים גוזרים עליה לא לחזור לראשון או שלא. הדיון השלישי והאחרון זה לגבי רבי עקיבא ורבי יהודה בן בתירא. מקודם אמרנו שמי התנאים שנחלקו בשאלה שלנו, אמרנו שלפי רב, רבי עקיבא ורבי יהודה בן בתירא אסרו, ואילו רבי ישמעאל ברבי יוסי אמר לא, זה מותר. אלה הדעות שאמרנו, אבל הגמרא לא סתם הביאה את הדעות האלו כמו שהבאנו אותם, אלא הביאה את זה תוך כדי סיפור. וזה שרבי עקיבא היה באותו זמן בכלא, ושילמו למישהו במיוחד בשביל שלך וישאל אותו איזושהי שאלה. מה השאלה? אז רב אומר שהשאלה ששאלו אותו זה השאלה שלנו, ושלגבי השאלה הזאת רבי עקיבא אסר וגם רבי יהודה בן בתירא. לעומת זאת רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר מה פתאום, לא זאת אותה השאלה ששאלו אותו, אלא ברור שבמקרה הזה זה מותר, וזו כאמור מחלוקת התנאים שלפי רב התנאים אסרו ואילו לפי רבי ישמעאל ברבי יוסי זה מותר. ועכשיו זה מוביל אותנו לדיון השלישי והאחרון, שבגמרא זה כאמור הדיון השני, ובשביל זה נחזור לשורה הצרה האחרונה בעמוד ב', וזה לפי רבי ישמעאל ברבי יוסי, שזה לא מה ששאלו את רבי עקיבא בכלא, אז מה כן שאלו אותו? אומר רבי ישמעאל ברבי יוסי, שאלו אותו משהו אחר לגמרי, וזה איזשהו שילוב בין דיני מיעון לדיני בום. נניח שיש לנו את ראובן, ולראובן יש אמא, ולאמא יש אח, והאח הזה התחתן עם ילדה קטנה, מעכשיו נקרא לאח הזה הבעל הראשון של הילדה הקטנה, ויום אחד הבעל הזה נפטר, ולא היו לו אחים, אז היא הלכה והתחתנה עם מישהו אחר. עם מי? במקרה, עם אח של ראובן מהאבא. זה הבעל השני של אותה ילדה, וזה מותר, כי הבעל השני הזה אין לו שום קשר משפחתי לילדה. הוא אח של ראובן מהאבא של ראובן, היא אשתו של אח של אמא של ראובן. אין להם קשר, זה מותר. זה הבעל השני של אותה ילדה. ואז, גם הבעל השני הזה נפטר, וממילא היא נופלת ליבום עכשיו לפני ראובן. האח של הבעל השני, אלא שהוא לא יכול לייבם אותה, כי אסורה עליו מדרבנן, כי מקודם לפני הבעל השני, הייתה נשואה לבעל הראשון, שזה היה אח של אמא שלו. אז היא אסורה עליו מדרבנן, זה נקרא. שנקרא שניות לעריות. אז הכי פשוט היה לומר, היא אסורה עליך, פשוט תן לך חליצה ולא ייבום, וגמרנו. אבל חזל בכל זאת רוצים למצוא דרך שבה הוא כן יוכל להיבם אותה, אז הם אומרים, אולי נעשה טריק, ונאמר לה עכשיו לעשות מיון בבעל הראשון שלה. אמנם הוא נפטר כבר מזמן, אבל אולי אפשר למען גם אחרי המוות. ואז בעצם מסתבר למפרע שהיא מעולם לא הייתה נשואה לבעל הראשון, אלא רק לבעל השני, כלומר היא בעצם מעולם לא הייתה אשת אחי אמו של ראובן, אלא היא רק הייתה נשואה לאח של ראובן, וכך היא נופלת לפניו לייבום, והיא לא אסורה עליו, כי היא ביטלה כאמור את האיסור למפרע, ויוכל לייבם אותה. מאוד פשוט. וזו השאלה שבאו ושאלו את רבי עקיבא כשהוא היה בכלא, האם עושים את זה או לא, ורבי עקיבא אמר שלא. ולמה לא? אז עולים כאן שני הסברים במפרשים. דבר אחד זה שאין באמת אפשרות למען אחרי המוות, אומנם יש מצבים שכן, כשעדיין גם אחרי המוות יש לה איזושהי זיקה לבעל שנפטר, אבל כאן שאין שום זיקה אליו, היא לא צריכה ייבום מהאחים שלו, אי אפשר כבר לייבם אחרי המוות. זה הסבר אחד. הסבר שני, אמנם אפשר עקרונית למען גם אחרי המוות, אבל חזל גזרו שלא יעשו את זה במקרה שהמיון נועד להתיר איסור, כמו במקרה שלנו שזה מתיר את איסור אשת אחי אמו, כי זה נראה לא טוב, אנשים לא יודעים שבאמת אפשר למען אחרי המוות, והם יחשבו שסתם מתירים אותה, וממילא יחשבו שהיא בעצם מותרת ואין שום איסור. אלה ששאלו חשבו שאולי זה אסור רק שזה איסור דורייתא ולא כמו כאן שזה רק איסור דרבנן ויש גם מצוות ייבום, אבל בכל זאת התשובה של רבי עקיבא הייתה שכן אסרו ולא עושים את הטריק לבטל את האיסור שלה למפרע, אלא הוא פשוט יעשה לחליצה וגמרנו. עד כאן הדיון השלישי לגבי מה שאלו לפי רבי שמעל ברבי יוסי את רבי עקיבא. אלה היו שלושה דיונים בתוך דעת רבי אלעזר שיש מחלוקת במשנה האם מיעון לשימון יכול לבטל את הגט של ראובן, וכל זה היה הסעיף השישי של השיעור, ואת ההמשך כבר ראינו עד המשנה. נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בדיני מיעון, וחילקנו את השיעור לשישה סעיפים. חמישה מהם היו מאוד פשוטים, בשישי הארכנו יותר. בסעיף הראשון אמרנו שהתנאים המינימליים בשביל בכלל להשיא אישה מדרבנן זה שא' הסיוע לדעתה, היא הסכימה, וב' שהיא גדולה מספיק בשביל לשמור על כסף הקידושים. בסעיף השני אמרנו שאחרי שהיא ממענת ומבטלת את הנישואים למפרע, נותנים לה גט מיון, שזה בעצם שטר ראייה לזה שהיא מיינה. בהתחלה היה לו נוסח קצת ארוך, אבל חששו שאנשים יתבלבלו בין זה לבין גט רגיל, לכן עשו נוסח קצר ומשפטי יותר, וזה ביום פלוני מיינה פלונית בפנינו. והסעיף השלישי, איך ממענים, אז ראינו כאן ארבעה דיונים. דיון ראשון הנוסח שהיא אומרת, למשל איני רוצה בבעלי או איני רוצה בקידושים שקידשוני. דיון שני בפני מי ממענת, לא צריך בייטין, גם לא צריך שלושה או שני אנשים, אפשר אפילו חנווני אחד. ודבר שלישי, אפשר למען גם תוך כדי סיטואציה סותרת לכאורה, למשל שתוך כדי שמביאים אותה לחופה, אפילו שזה נראה שהיא מסכימה, בכל זאת אם היא ממענת זה תופס. ודיון רביעי, אומר רבי יהודה בן בטרה, גם אם היא לא מיינה בפירוש אלא רק גילתה דעתה בעקיפין שהיא לא מעוניינת, גם זה נחשב מיון. למשל שהסכימה להתחתן עם מישהו אחר, לעומת זאת חכמים חולקים וכן דורשים מיון מפורש יותר. אלה היו ארבעה דיונים בתוך הסעיף השלישי של איך היא ממענת. בסעיף הרביעי דיברנו על נשואים דרבנן לפני שהיא מיינה, עד כמה הם באמת נשואים. לפי רבי ישוע הם ממש נשואים מדרבנן, ולכן בעלה זכאי במציאתה ומעשה ידיה ומפר נדריה ויורש אותה, ואם הוא כהן היא אוכלת אם זה תרומה דרבנן. לעומת זאת רבי אליעזר חולק ואומר לא, היא לא באמת אשתו לגבי כל מה שהזכרנו, כל המטרה היא רק להציל אותה מהרחוב, והמשמעות ההלכתית היחידה זה שהיא צריכה מיון. רבי ורבי יהודה בשם שמואל אומרים שרבי השווה מידותיו, כלומר הוא עקבי, כי הרי לפי רבנן אתה אומר שהיא נחשבת נשואה, אבל מצד שני אתה לא מצריך גט מדרבנן אלא רק מיון, ולכן רבי אליעזר יותר עקבי. זה היה הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי ראינו משפט סתום של רבי אליעזר בן יעקב בסוף המשנה, וזה שכל עקבה מן האיש כאילו אשתו, וכל עקבה שאינה מן האיש כאילו אינה אשתו. וראינו שני הסברים שונים לגמרי למה הוא התכוון. הסבר ראשון שזה באותו עיקרון של רבי יהודה בן בטרה, שהיא לא צריכה למען בפירוש אלא רק להביע את דעתה באיזשהו אופן שהיא לא מעוניינת בנישואין, וזה שאם באו אליה תוך כדי שהיא נשואה והציעו לה עוד שידוך, אז אם זה עקבה מן האיש, כלומר היא אומרת לא בגלל בעלה, זה מראה שהיא רוצה להיות נשואה לו, אז זה לא מיון. אבל אם זה עקבה שאינה מן האיש, אלי אומרת, עקרונית אני מעוניינת בשידוחים, אבל לא הצעה הזאת, זה מראה שהיא לא מעוניינת בבעלה הראשון, וזה נחשב מיון. זה הסבר של רב יהודה בשם שמואל. הסבר השני זה של אביי ורב חנינה, בני אבין, והם אומרים שהנושא כאן זה משהו אחר לגמרי, וזה שאפשר להפסיק את הנישואי דרבנן האלו בשני מסלולים, או במיון, כמו שאמרנו, או על ידי גט. ויש הבדל בין שני המסלולים, שאם זה במיון, זה מבטל את זה למפרע. זה מה שנקרא כאילו אינה אשתו, כי אנחנו מראים שבעצם מה שהיא עשתה היה מעשה של קטנה ולא תופס, הכל בטל למפרע. לעומת זאת, אם זה בגט, זה לא מבטל למפרע, אלא כאילו הייתה אשתו, וזה רק מבטל מכאן ולהבא. וזה מה שרבי אליעזר בן יעקב התכוון במשנה, וככה גם אומרת תחילת המשנה הבאה, וזה היה הסעיף החמישי. בסעיף השישי עברנו לחצי השני של המשנה הבאה, וזה לגבי מתי מיעון מבטל גט. וראינו לגבי איזה שלושה מקרים. מקרה אחד זה שהיא נישאה לרובן והתגרשה, ואז שוב נישאה לרובן ומיענה, ואמרנו שהמיון מבטל את הכל למפרע, וממילא כאילו אף פעם לא הייתה נשואה לרובן, גם לא בפעם הראשונה, וממילא גם לא גרושתו, ולכן אם אחרי זה הלכה והתחתנה עם שמעון והתגרשה, או מיענה, יכולה לחזור לרובן, כי זה לא נחשב שהוא מחזיר גרושתו, כי מעולם לא הייתה גרושתו. זה המקרה הראשון. במקרה השני, זה אותו עיקרון, אבל שני השלבים הראשונים הם הפוכים, כלומר היא קודם יענה לרובן ואז התגרשה ממנו. כאן, כיוון שאין מיון אחרי הגירושין, אז היא כן נחשבת גרושתו, ולכן היא מתחתנה אחרי זה עם שמעון, היא לא יכולה לחזור חזרה לרובן, כי זה מחזיר גרושתו. זה המקרה השני. במקרה השלישי, היא נישאה לרובן ומיינה, נישאה לשמעון והתגרשה, שוב ללוי ומיינה, ליהודה והתגרשה וכן הלאה, וכאן אנחנו לא אומרים שהמיונים מבטלים את הגירושין, אלא היא יכולה לחזור רק למי שמיינה ממנו ולא למי שהתגרשה ממנו. זה המקרה השלישי. בגמרא אמרנו שיש כאן סתירה פנימית במשנה, לפי הגרסה הראשונה זו סתירה בין המקרה השלישי לראשון, לפי הגרסה השנייה בין השלישי לשני. מה הסתירות? אז לפי הגרסה הראשונה, הסתירה היא שבמקרה הראשון אמרנו שהמיון מבטל את הגט, כלומר הוא מבטל את כל מה שהיה לפני זה, גם את הנישואים הקודמים, לכן היא יכולה לחזור חזרה, ואילו במקרה השלישי, המיון לא מבטל את הגט, ולכן היא לא יכולה לחזור. זו הסתירה, ולזה ראינו שני תירוצים. תירוץ ראשון אומר רב יהודה בשם רב, זה פשוט מחלוקת תנאים. תירוץ שני אומר רבה, זה לא מחלוקת תנאים, אלא באמת עקרונית לפי כולם, המיון כן מבטל את הגט, בין אם זה מאותו בעל, בין אם זה משני בעלים, אלא שבשני בעלים יש זרה מיוחדת שלו בשביל שהבעל הראשון לא ילחץ עליה למען לבעל השני ולחזור אליו, ואילו בבעל אחד לא חוששים לזה, כי כבר הראתה שיודעת לעמוד על שלה מול הבעל הראשון, אז לא חוששים שהוא לחץ עליה. זה התירוץ של רבה, ורבה עד כדי כך בטוח בתירוץ שלו, שלדעתו הקושייה בכלל לא מתחילה, אלא הקושייה היא קושייה אחרת. וזה מוביל אותנו לקושייה השנייה, וזה סתירה בין המקרה השני למקרה השלישי. כי במקרה השלישי, כאמור, כשזה משני בעלים, אז גוזרים עליה והיא לא יכולה לחזור לראשון. ואילו במקרה השני, דייקנו מתוך המשנה, שגם כשזה משני בעלים, אם היא מיינה לבעל השני, היא יכולה לחזור לראשון. כי גם מיון לבעל השני, מבטל הכל למפרע גם לבעל הראשון. אז זו הקושייה, וגם כאן ראינו שני תירוצים. תירוץ ראשון אומר רבי לזר, זה פשוט מחלוקת עניים. תירוץ שני אומר אולה, באמת עקרונית לפי כולם, לא גוזרים ואין כאן מחלוקת, וזה שבמקרה השלישי אוסרים עליה ובמקרה השני לא, אפילו שבשני מדובר בשני בעלים, זה כי במקרה השלישי התגרשה כבר שלוש פעמים. זה כבר יוצר לסוג של חזקה, היא כבר לא יכולה לומר שילדה קטנה שלא יודעת מה היא עושה, לכן כאן יש גזרה מיוחדת, אבל לולי הגזרה הזאת עקרונית היא יכולה לחזור גם לבעל הקודם, כי המיון מבטל את כל מה שהיה לפני, בין אם זה מהבעל הזה ובין אם היא בעל קודם. אלה שני התירוצים לקושייה השנייה. אחרי זה חזרנו לתירוץ הראשון של רבי אלעזר, שזה כן מחלוקת תנאים, וראינו לגבי איזה שלושה דיונים. דיון אחד, מי הם התנאים? אז רב אומר שרבי עקיבא ורבי יהודה בן בתיירה אוסרים, ואילו רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר שהם לא אסרו. דיון שני, לפי האוסרים, יש שתי גרסאות בדעת רבי יצחק בר השיען, האם גם אסרו על אח שלה, כלומר, האם הרחיבו את הגזרה וממש מתייחסים אליה כאילו שהיא באמת כן נתן נשואה לבעל הראשון, וממילא גם אסורה על אחיו, או שלא הרחיבו את הגזרה עד כדי כך, הרי באמת מן הדין היא לא נשואה לבעל הראשון, ביטלו הכל למפרע וזה רק גזרה, אז לא גזרו גם על האח. זה דיון שני. דיון שלישי, לפי רבי ישמעאל ברבי יוסי, שזה לא מה ששאלו את רבי עקיבא, אז מה כן שאלו אותו? שאלו אותו, האם אפשר לעשות מיעון אחרי שהבעל כבר נפטר, כי היבם שלה אסור בגלל אותו בעל, וככה הוא יוכל לייבם אותה ולא רק לחלוץ, והתשובה הייתה שלא. כל טוב.